על דרגה אחת בתשובה, שבן אדם מתחרט על מה שהוא עשה, והשם סולח לו, והוא נפטר מהעונש, אבל עדיין הוא לא תיקן את העבר, כאילו לא היה. עדיין שמוע עליו. והנפקמינה בזה, זה נראה בהמשך יותר, זה לא רק שאין לו עונש. אם התשובה כתוב היא דומה לרפואה, בנאדם שמתרפא מרגיש יותר טוב, הוא כבר לא חולה יותר. יכול להיות שלא מרגיש טוב כמו בנאדם שלא אף פעם לא היה חולה, אבל הוא מרגיש יותר טוב. זאת אומרת, גם עבודת השם שלו, יש לפעמים, בהלכות תשובה כתוב, שחוטא הוא צועק ואינו נענה. וצועק ואינו נענה זה לא, יש לפעמים, הרבה פעמים החוטא צועק וכן נענה. צועק ואינו נענה זה לא רק שהשם לא עונה לו, אלא שיש לו תחושה שאף אחד לא שם לב אליו. הכל סגור, הכל הוא נופל, החטא מביא לאדם, יכול להביא לו טמטום הלב, יכול להביא לו טמטום המוח, יכול לגרום לו להיות כופר. הרבה פעמים אנחנו עושים טעות, אנחנו חושבים שהכפירה גורמת לאדם לחטוא. אבל באמת היא שהרבה פעמים החטא גורם לאדם לכפור. יש סיפור על רב חיים מבריסק, שבא אליו תלמיד לשעבר, עם המון קושיות על הקדוש ברוך הוא. אז רב חיים מצא אותו ואמר לו, תגיד לי, אתה עדיין מניח תפילין? הוא אמר לו, לא. אז הוא אמר לו, עכשיו תגיד לי האמת, מתי עלו לך הקושיות במוח? כשעוד הנחת תפילין או אחרי שכבר לא הנחת? חושב, הוא אמר, האמת, הפסקתי להניח תפילין בגלל כל מיני, אני יודע, לא הסתדר לו, לא זה, הקושיות הגיעו אחר כך. אז הוא אמר לו, אם ככה אני לא יכול לענות לך, כי הקושיות שלך הן לא קושיות, הן תירוצים. אי אפשר לתרץ תירוצים, אפשר לתרץ קושיות. זאת אומרת שהרבה פעמים השיטה הפילוסופית שהבן אדם דוגל בה זה רציונליזציה, מה שנקרא. זה תירוץ בדיעבד כדי להצדיק את ההתנהגות שלו. אבל אין בזה שום דבר אמיתי. וזה נגרם בגלל החטא. וכשהוא חוזר בתשובה, אז זה מתנקה. אז אין לו קושיות יותר, ואין לו, והלב שלו נפתח. אבל עדיין הוא לא תיקון את העבר, עדיין הוא מושך איתו, יש לו, ובמה נפקמינה? נפקמינה היא שיכול יותר בקלות ליפול עוד פעם לאותה מקומות שהיה פה. הטאבו הזה שהיה לו, שדבר כזה לא עושים, הטאבו הזה נשבר מתי שהוא עשה אותו. ועכשיו, למרות שהוא כבר קיבל על עצמו לא לעשות את זה יותר, והוא לא עושה את זה יותר, אז כמה אנשים, איך מספרים על מרק טוויין, יודעים מי זה היה? הסופר הידוע, מרק טוויין. הוא אמר פעם, להפסיק לעשן, זה לא בעיה, עשיתי את זה כבר 10,000 פעמים. זאת אומרת, הוא הפסיק, אבל הוא התחיל. לפני הסיגריה הראשונה, הוא ידע שלא מעשנים. אבל אחרי שהוא שבר את הלא מעשנים הזה, אז כשהוא אמר לעצמו אחרי זה עוד פעם לא מעשנים, כבר לא היה לזה את אותו כוח. כמו הלא מעשנים הטוטלי שהיה לו לפני שהוא לקח את הסיגריה הראשונה. ואותו דבר בחטאים. אז זאת אומרת שהבן אדם, שני מעלות יש לו. קודם כל, סולחים לו והוא לא יקבל עונש. זו מעלה גדולה. יכול להיות שעונש בעולם הזה הוא עדיין יקבל, אבל בעולם הבא הוא לא יקבל בכלל, ועל זה צריך להסביר בהמשך, מה ההיגיון שיש בזה, מה ההבדל בעצם. יש עבירות שצריכים לקבל איסורים אפילו אם חזרו בתשובה. כתוב בגמרא ביומא, בגמרא ביומא דף פ"ו עמוד א', תניא אמר רבי ישמעאל, שלושה חלוקי כפרה ותשובה עם כל אחד. יש עבירות שחייבים איסורים, יש עבירות שחייבים יום כיפור, יש עבירות שחייבים איסורים. כריתות ומיתות בדן חייבים איסורים, אבל ויש אפילו יש עבירות שחייבים מוות. עבירה שיש בה חילול השם, בן אדם צריך למות בסוף, אפילו שחזר בתשובה, אבל זה הכל בעולם הזה. ברגע שהוא מגיע לעולם הבא, לא מזכירים לו דבר וחצי דבר. כאילו, הוא מקבלים את פניו, כמו שכתוב בלכה אלי תשוקתי בסוף. מלאכי עדניך מקבלים את פניו. ממש, מקבלים אותו בשמחה, כאילו שהוא הצדיק הכי גדול. זה, אז זה המעלה אחת שיש. המעלה של התשובה, שהנשמה שלו מכאן היא מתנקה לגמרי. אז זה מעלה אחת. מעלה שנייה שהיא מתנקה, גם עבודת השם שלו מתנקה. הוא יכול לשפוך את נפשו לפני השם, הוא מתנקה מהטמטום של הלב, הוא מתנקה מהטמטום של המוח. זה המעלה השנייה. החיסרון שנשאר זה שהוא עדיין במקום סכנה. הוא עדיין במקום שה, כמו שאומרים, הוא פירק את הבקתה מהוודי, והוא עלה טרסה אחת, אבל כשיש שיטפון גדול, גם הטרסה הזאת תשתף. הוא לא עלה למקום שהשיטפון לא יכול להגיע אליו. בוא נגיד דוגמה כזאת. זה מה שלמדנו, ובגלל זה הוא אמר, וזה קורה גם אצל גר שמתגייר, אז גם כן, ברגע שהוא הגיע לעולם הבא, שם אין הבדל בינו לבין יהודי. כל זמן שהוא בעולם הזה, אז סורו רע. צריך להיזהר איתו. יש סכנה על גר שלא יחזור לסורו. ולכן הוא אומר, אסור להעליב אותו ולהגיד לו, תזכור איך היית, תזכור שהיית גוי, כל מיני. אחרי זה אומר שמדרבנן, גם בן אדם שחטא והתחרט, כבר לא חוטא יותר, אסור לו להזכיר לו את החטאים שהוא עשה פעם, בגלל שהוא באמת רטרואקטיבית לא הצליח לתקן אותם עד הסוף. זאת אומרת, אם בן אדם כזה יפגשו אותו אחרי המוות, מישהו יפגש אותו ויגיד לו תזכור מה שעשית פעם, זה לא יעליב אותו. כי ברגע שהוא מת, אז הוא נכנס לעולם מתוקן, ושם אין זמן ואין עבר ואין כלום. אבל כל זמן שהוא בחיים, אסור, זה איסור דרבנן. להגיד לגר, תזכור שהיית גוי, זה איסור דאורייתא. אצל יהודי זה אחרת, זה רק איסור דרבנן. הוא מסביר למה זה רק איסור דרבנן, כי יהודי יותר בקלות יכול לתקן את העבר, גוי לא יכול לתקן את העבר בכלל. מכל הסיפור של אנשי נינווה, שהשם קיבל את התשובה שלהם, זה היה רק מכאן ולהבא. את העבר הם לא יכולים לתקן. יהודי יכול לתקן, ולכן אפילו אם עוד לא תיקן, העבירות שהוא עשה הן דבוקות, הן מודבקות, הן לא, זה לא כמו פצע, זה כמו לכלוך. ולכן זה פחות פוגע, פחות מעליב, אבל בכל אופן, היות שעדיין לא תיקן, לא, הוא לא ניקה את העבר, תכף נדבר מה, יש כאן פלא, יש כאן דבר לא מובן, מה ההבדל, מה, אם אני מתקן מכאן או לאבא, מה אכפת לי לתקן את העבר, העבר הרי עבר, זה לא כל כך מובן, אז תכף נראה. אבל כל פנים, מדרבנן אסור להגיד לבן אדם, למה אתמול עשית שטויות, כי אם הוא בינתיים חזר בתשובה, אז אסור להזכיר לו את זה. עכשיו, מה באמת, מה גודל העניין של תקן את העבר? אז דבר אחד אמרנו, שזה לא ימשוך אותנו עוד פעם לחטא. אבל יש עוד נקודה. האמת שהעבר קיים, העבר לא עבר, אנחנו חלפנו על פניו. זה כמו שבן אדם נוסע באוטוסטרדה ועובר ליד איזה כפר. אז אחרי שהוא עובר והוא לא רואה את הכפר, אז הכפר לא קיים יותר. כל אותם רגעים בתשובה. שחיינו, מה?
הוא חזר בתשובה, אז מה?
בסדר, אז הוא חזר בתשובה, אז מעכשיו זה כאילו הוא נסע בלי אוויר בגלגלים, עכשיו הוא מילא אוויר, אבל את הדרך שהוא עשה, הדרך שהוא עשה בלי אוויר, היא קיימת באיזשהו מקום, רק הבן אדם הוא מתחת לזמן, אז הוא לא רואה את זה. למעלה זה למעלה מהזמן. אז כל פגם שפגמתי אתמול, כשמסתכלים מלמעלה, מסתכלים על כל החיים של הבן אדם, אחד ליד השני, את כל הרגעים. רואים את כל הרגעים ביחד, אתה מבין? אז רואים את הרגעים שבהם עשיתי חטא, ורואים את הרגעים שבהם אני כבר נקי. אני למטה, הרגעים ההם כבר הם איננן. עכשיו, יש עניין גדול לתקן את העבר. ולתקן את העבר, יש כמה אופנים, וכאן בספר, בעיקר מה שהוא מדריך, שלתקן את העבר, זה להגיע, שבן אדם יגיע ויבין עד כמה זה לא היה טוב. ככל שהוא מבין יותר עד כמה זה לא היה טוב, לא רק שהוא פוחד מהחטא שיענישו אותו, אלא הוא מבין, הוא משוכנע.
הוא כבר חזר בתשובה, אתה אומר, הוא כבר
הבין. אפילו שהוא חזר בתשובה, אבל הוא הבין, הוא הבין שלא כדאי לו. הוא לא הבין שזה לא טוב.
נו, ברגע שהוא הבין שזה
לא טוב. אתה זוכר מה שדיברנו על מוחין דגדלות, מוחין דקטנות? התשובה של מוחין דגדלות היא מנקה רטרואקטיבית. אני לא דיבר, לא, יש אנשים שנכנסו עכשיו, חלק הלכו, חלק באו חדשים. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אבל יש עניין שבן אדם הוא בעולם של כדאי. פעם דיברנו על זה, למה אתה לא גונב, אתה זוכר? למה אני לא גונב? למה אני לא גונב? שלא יגידו לילדים שלי, אבא שלך גנב. למה אני לא גונב? כי זה לא פייר לגנוב. למה אני לא גונב? כי השם אמר לו לגנוב. שלוש תשובות שונות. למה אני חוזר בתשובה? אני חוזר בתשובה, מה אני מטומטם, אני אמשיך ככה כל החיים, אני יודע איזה גיהנום יקבל את פניי. אני פשוט, אני חושב על העתיד, מה, כמו בן אדם שפותח איזה פנסיה, איזה קרן ביטחון לעת זקנה, אז ככה אני חוזר בתשובה. אני לא צריך להיות יותר טיפש מכל העולם.
וזה לא מתקן את העבר?
זה לא מתקן את העבר. מה שמתקן את העבר זה כשבן אדם מבין שמה שהיה עד עכשיו היה פשוט לא נכון. לא נכון עבורי ברמה הכי עמוקה.
מה ההבדל ביניהם?
ההבדל שפה הוא מגיע, הוא מתקן גם את הראש, לא רק את המעשים. וכשהוא מתקן את הראש, זה לא מסביר בהמשך איך זה עובד, הוא מתקן את הראש, אז הוא מתקן גם רטרואקטיבית.
זה מכאן בעניין של הבידוי?
זה עדיין, לא שמעתי.
מכאן בעניין של הבידוי, שדיברת בשיעור הקודם, שהוא גם...
הבידוי אפשר להגיד בשתי הדרגות, אפשר להגיד וידוי כזה, אפשר להגיד וידוי כזה. רק שהדיווידוי שדיברנו עליו, זה כולל, זה הרבה יותר, כמובן. שבוע, מה שדיברנו קודם היה הרבה יותר עמוק. הוא לא מדבר. הוא מדבר פה, הוא מתחיל עכשיו. הוא לא מדבר כל כך עמוק.
במיוחד...
יכול להיות שלא מגיע לזה עד הסוף.
במיוחד אחרי קצת ההקלה הזאת של כל העבודות נהפכות לזכויות.
אז זהו, עכשיו בזה יש גם דרגה, לא רק שהוא מתקן את העבר, אלא שהכל נהפך לזכויות, אז גם בזה יש שתי דרגות, ועל זה נדבר בהמשך. אבל בינתיים אנחנו מדברים על מתחת למדרגה שזדונות נעשו לו כזכויות, על תשובה פשוטה, יש לזה גם שני אופנים. יש אופן שהבן אדם מתקן מעכשיו, ויש אופן שהוא מתקן, בוא נגיד זה נעשה מופרך אצלו, וזה כבר לא מושך אותו יותר. זה בעיה, זה לא קל, זה עבודה, צריך עבודה בזה.
יש את זה הרבה, את התשובה, שלא משתלם לי, יש את זה הרבה, רואים את זה.
נכון, זה הכי פשוט.
אנשים, לא יודע, נער, עושה שטויות, אומר, הוא לא רוצה כל החיים, הוא רוצה לקנות את זה, אבל בינתיים הוא...
כן, כן, עניין של גיל, עניין של להיות עם החבר'ה, ובגיל כזה זה כבר מתאים להיות הפוך, זה רובד מאוד שטחי של אותו דבר. יש אחד שזה יותר אמיתי אצלו, אבל עדיין... מה שמתקן את העבר מתקן את ההתר של רב הונה, זה הנקודה. מה אמר רב הונה? רב הונה אמר שאם אדם עבר עבירה ושנה בה נעשית לו כהתר, הוא שבר טאבו, זה כבר לא מפחיד אותו יותר, וזה לא נהיה, הטאבו הזה ממשיך להישבר גם אחרי שאני מתחרט, זה כבר, זה לא מפחיד אותי כל כך, פעם אחת עשיתי את זה, זה לא מפחיד אותי יותר. אבל אם בן אדם מגיע לתובנה מאוד עמוקה שהדבר שעשיתי זה נורא והיום, וכמו שבן אדם נגיד, בוא נגיד, בכללי פתיחות של מפעל, הוא לא שומר על כללי פתיחות, אין לו מגן על האבן משחזת. וקורה אסון בבית מלאכה שלו. עזוב עכשיו את כל הפיצויים שצריך לשלם, בוא לא נדבר על זה. בזמן הבריטים, עוד לא שילמו פיצויים, לא היה משרד העבודה, לא היה כלום, הכל היה נגמר עם כמה גרושים וזהו. אבל אם הוא מבין מה שהוא עשה, אז יותר הוא לא יצטרך להתמודד עם העצלות הזאת לא להרכיב מגן. זה יהיה מופרך אצלו לגמרי. אבל אם הוא סתם, אם יבוא אליו סתם איזה פקח ויגיד לו, דיר בלק, אם לא תשים מגן תוך שלושה ימים, אפילו אם יגיד לו זה פלילי ותישב בבית סוהר, אז גם ביום הרביעי כשירכיב את המגן, אז אם יבוא לו טלפון, אז הוא יענה קודם לטלפון. כי הוא כבר רגיל לזה, אצלה, אבן משחזת, היא בלי מגן, מה, מי צריך מגן? כן. המגן נראה לו מסורבל, הוא מקטין את אפשרויות העבודה. פעם לא היה, במסגריות של פעם היה מגן על אבן משחזת. ואותו דבר, מיליון דברים שיש לנו בחיים, שזה טאבו. וברגע ששוברים את הטאבו, אז... ואותו דבר בעבודת השם. הבן אדם, לתקן את זה, זה יותר קשה. צריך תובנה יותר עמוקה. זה, עד כאן זה פשוט, זה מה שלמדנו.
אבל מה, מה עם אנשים שחזרו בתשובה, שבעצם הכל אצלהם היה... זה לא היה קלקול בזמן ההוא.
זה לא היה קלקול, אבל גם המילה אסור לא אמרה לה כלום. עכשיו צריך לבנות מבנה חדש שהמילה אסור תגיד לי משהו. אז זה עבודה. לא שכל פעם אני צריך להיזהר, אני צריך להיזכר שיגידו לי אסור, אז אני צריך לעשות איזה חשבון שלם בראש. מה אמרת?
לא, אמרתי בחינה של גבר.
לא, עד כאן למדנו, פחות או יותר. עכשיו הוא אומר ככה. דוד המלך עליו השלום, קראנו את זה, אבל זה התחלת עניין פה. שהיה גבר שהקים עולה של תשובה, כמו שאמרו בעבודה זרה, ככה חזל דרשו את הפסוק, נום הגבר הוא קם על... שהוא הקים עולה של תשובה. מה פורא שהוא הקים עולה של תשובה? הוא הרים את העול של התשובה למדרגה יותר גבוהה. כמו שאמרו בעבודה זרה, אמרו בבא מציע שהם מלבינים פניו על ידי הזכרת החטא, עד שהם היו קוראים את בשרו, קראו ולא דמו. עד שהם היו קוראים את בשרו, אז אם היו סורטים אותו, לא היה יוצא דם מהפנים, כי כל הדם ירד לו למטה. מרוב אלבון. דהלבנת פנים על ידי דאזיל סומקה, שהוא אדם שמחמתו החטא. אז יש עבודה של בושה. יש עבודה שמישהו אחר עושה איסור דאורייתא ומבייש אותי בגלל שאני חטאתי. זה איסור דאורייתא. אבל יש עבודה שבן אדם מבזה את עצמו. ישמע בזיונו ידום וישתוק, אז רבי אברהם כותב שעיקר, בביאור הליקוטים, הוא כותב, עיקר העבודה זה שבן אדם יעשה חשבון נפש ויבזה את עצמו, זה עיקר התשובה. לא שיסמוך על זה שמישהו אחר יבזה אותו. אם אף אחד לא יבזה אותו, מה יהיה? אף פעם לא יחזור בתשובה.
בעצם זה שהוא קורא בספר זה ביזיון.
נכון, זה הוא מתכוון.
אבל יש עניין של להודיע את החטאותיו ברבים בשביל שיתבייש.
אז יש דברים שזה מומלץ, יש דברים שאסור. בסדר. אבל על כל פנים, על הכל שייך שהוא יישב עם עצמו. על הכל, הכל. כי אדם הוא הנפש, כמבואר בקרא, וכאן הוא מסביר שאדם הוא הנפש, זה הולך על הנפש הבעמית. דקאי הבהמה, כי היא נפש הבעמית שבאדם, גם כן. שממנה החטא. למה הוא כותב כאן את הגם כן? אני לא יודע. אין לי פה את הישן, יכול איזה פענוח לא נכון של ראשי תיבות. אני לא בטוח, אני לא יודע. יכול להיות שהוא מתכוון נפש הבעמית, הוא כותב גם כן, כי בפסוק מדובר על בהמה ממש. בפסוק כתוב, כי אדם הוא הנפש שלא תאכל הנפש עם הבשר. מדובר על בהמה שאוכלים אותה. והוא אומר שזה באופן יותר גדול, אז הנפש הזה מדבר גם על נפש של בני אדם, רק על הנפש הבעמית של הבני אדם. ועל נפש זו, היא פשטה דקרא דנפש כי תחתה, כך כתוב בזוהר. וכן איתה בבא בתרא, בריש כל מראין אנ אדם, זה גם כן סיפור שלם, אבל עד כאן קראנו. לא משנה, אבל על כל פנים, שם מדובר על מחלות בגשמיות. שאם אדם הוא לא נקי, עד היום אתה רוצה לדעת תמונת מצב של חולה, איזה בדיקה הכי בסיסית, זה בדיקת דם. הבדיקת דם זה תעודת זהות של הבן אדם, תעודת זהות הבריאותית של הבן אדם. ושם כתוב, שכתבו את זה, זה היה כתוב על שער של כניסה של עיר. בריש כל מר, החכמים של העיר כתבו, בריש כל מר אינן אדם, בראש כל המחלות זה אדם. ורבי צדוק מסביר שזה בראש כל החטאים נמצא רתיחת הדמים. מה זה אדם? אדם זה מעגל סגור שיוצא מהלב וחוזר אל הלב. זה מרמז על בן אדם שחי לצורך עצמו. כמו אותו גוי שאמר שהוא עובד כדי שיהיה לו מה לאכול, והוא אוכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד. זה שרשרת אינסופית כזאת, שלא נגמרת ולא מתחילה. טיעון מעגלי, מה שנקרא.
אז גם אם הוא חוזר בתשובה זה לצורך עצמו. כל מה שעושה נכון, הוא בתורה לצורך
נכון,
עצמו.
נכון, אז זה החזרה בתשובה של הנפש הבעמית. גם הנפש הבעמית היא יהודי דתי. והוא רוצה לפעמים לחזור בתשובה, והוא מתעורר, והוא יהודי, הנפש בעמית של יהודי. עבודת השם אמיתית זה אליך השם נפשי אשא, אני עושה את הכל בשבילך. זה לא שייך לנפש הבעמית. זה שייך לנפש הבעמית רק אם בן אדם מתקן את כל הארבע יסודות, ואז אדם והנפש הבעמית והכל חוזרים אל הקדושה, ואז הוא עובד את השם גם עם הנפש הבעמית רק לצורך גבוה, רק בשביל לעשות נחת רוח להשם. אבל כל זמן שהנפש הבעמית היא בקליפה, בן אדם עובד את השם כדי לעשות נחת רוח לעצמו. זה יותר טוב משל אחתו. אם זה חטא, זה החטא הכי יפה בעולם.
מה המפעל של הגריז שסיפרתי? סיפרתנו פעם על המפעל של הגריז. מפעל של מכונות
שמייצרות
גריז.
שהוא
היה, ההלבשה הייתה בסור והיו צריכים לעבור את כל
זה. לא,
בסדר, זה גם לצורך עצמו, כן, ודאי. זה סיפור. אתה יודע מה הוא מתכוון? ועל כן בהזכרת החטא, כשעדיין לא נתקן הקודם, נבלע דמו בתוכו. באותו רגע שהזכירו את החטא, אז הדם ברח לו מהפנים, כאילו זה מילא שבלב יש דם לא נקי, אבל להראות את זה בפנים דם כזה, זה פשוט בושה. אז מרוב בושה הדם בורח. ודוד המלך עליו השלום הוא התחלת מדרגת התשובה שהוא הרפואה להבא. ועל זה נתבשר גם אשר השם העביר חטאתך לא תמות. מה זה לא תמות? זה תיקון על האבא. אבל להיות נתקן לשעבר שלא יהיה לו בושה עוד בזה כלל, אם היה מתקן רטרואקטיבית, אז זה הדבר השני שלמדנו שבוע שעבר, שאם מאשימים בן אדם בדבר שלא שייך אליו הוא לא מתבייש, זוכרים? אז אם דוד המלך כבר לא היה שייך לגמרי, אז מה הוא התבייש? סימן שהוא נשאר שייך, כי הוא לא תיקן את העבר. אז זה, דבר זה לא ידוע עדיין בחייו. הוא בעצמו גם לא ידע. האמת שהוא תיקן את העבר, הוא כותב את זה אחר כך במפורש. אבל בחייו עוד לא ידעו, והוא בעצמו לא ידע שהוא תיקן את העבר. כמו שאמרו בשבת, בחייך אני מודיע, בחיי בנך אני מודיע. יש שם סיפור על ה... מי שיש לו את הדפוס החדש יכול לראות את זה ב... הוא הלך. היה אחד פה. יש שם את הסיפור של החנוכת בית המקדש ששלמה בנה. באו לפתוח את השערים ולהיכנס, השערים לא נפתחו. עד שהוא לא הזכיר את הזכות, הוא הזכיר כל מיני זכויות וכל מיני דברים וכל מיני עניינים ושום דבר לא עזר, עד שהוא לא הזכיר שמות הצדיקים. הוא הזכיר את השם של אבא שלו, הזכיר את המילה דוד המלך, אז השערים נפתחו. ואז כתוב בגמרא, נהפכו פניהם של שונאי דוד כשולי קדרה, וידעו הכל שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו אבון. והקדוש ברוך הוא כבר אמר לו את זה בהתחלה, הוא אמר לו, בחיי שלמה בנך אני יודע את זה. זאת אומרת, שבחיי שלמה התחילה תקופה חדשה, שאז הותר לגלות... שיש עבודה כזאת, שאפשר לתקן, יש דברים שמתגלים עם הזמן, יש דוגמה לזה, יש דוגמה לזה, רבנו מדבר הרבה על השיחת חולין של תלמידי חכמים. זוכרים, רבנו מדבר בכמה מקומות, אפילו מדבר על שיחת חולין של בני אדם פשוטים, שלפעמים צריכים לעצור ולפטפט, אני זוכר עליך ברוטה בישיבה שהיה עושה את זה, הוא היה לומד כל הזמן, הוא היה מדי פעם, אחרי כמה שעות של לימוד, היה במודע, הוא היה עוצר את הלימוד, מדבר כמה שטויות, הוא אומר יופי, עכשיו יש לו כוח להמשיך. ככה, היה כזה... וזה אופן אחד, ויש אופן שיחת חולין של תלמידי חכמים, שהם ממש, הם גדולים, וזה, אבל שם טוב, היום מיוחד בזה, שהוא היה לפעמים מסתובב בשוק, והיה מדבר שיחות עם בני אדם, עם יהודים, והיה רוצה לשמוע איך שאומרים ברוך השם, בעזרת השם, ככה היה מחזק אותם, שהם יגידו, לא שהוא יגיד להם, שהם יגידו לא. יש סיפור, היה בוורשה, היה נכד של המגיד מנזריץ', של המגיד מקוז'ניץ. היה נכד של המגיד מקוז'ניץ, שהיה לו סדר עבודה כזה, רק הוא היה עושה את זה לפנות בוקר, הם היו בשוק, היו תופסים את הדוכנים בחושך. אז היה קם לפנות בוקר, קם, אני יודע, בטח כבר היה קם כמה שעות לפני זה, הוא יהודי קדוש, והיה מסתובב בין כל ה... איפה שכולם ככה תפסו מקומות וזה, והיה מדבר עם זה על זה ועל זה, וזה היה שואל אותו איך, איך הפרנסה וזה, איך הילדים ואיך זה, אחרי שהוא גומר את הכל, היה נעמד להתפלל שחרית. ואף אחד לא הבין מה, איזה עניין יש לו בזה. מוזר לגמרי. היה שם בוורשה, היה שם חסיד, שהיה נוסע, היה עובר את הגבול. היה... היה אחד האדמו"רים שהיה בצד האוסטרי של הגבול, ורשה הייתה שייכת לרוסיה. אחרי חלוקת פולין האחרונה. ורשה הייתה בצד הרוסי, הרוסי, והרבה האדמו"רים ישבו בצד האוסטרי, והוא היה נוסע לצד ההוא, ו... וכל פעם שהיה חוזר, אז אותו נכד של המגיד, של המגיד מקוז'ניץ, היה שואל אותו מה, מה הוא שמע שם. היום אחד הוא סיפר לו שהוא שמע דבר תורה, זה לא בדיוק דבר תורה, זה תיאור של תקופות, כמו שאנחנו הולכים ללמוד פה. שמענו אחד מהגדולים שם, הוא שמע שמתי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אדם הראשון חטא, והוא תיקן והוא הוריד את כל העולמות, והיה צריך, הוא קלקל והוא הוריד את כל העולמות, היה צריך להתחיל לתקן. אז הראשונים שהתחילו לעשות תיקונים, אז היו אבות, יכול להיות שעוד לפני זה היה מתושלח ונוח, אני לא יודע, הוא לא הזכיר אותם משום. האבות התחילו לתקן, אז אברהם התחיל לתקן, אבל זה, הוא תיקן תפילת שחרית. ובסוף מאברהם יצא ישמעאל, זה לא היה תיקון גמור, כי תפילת שחרית... אז בן אדם מתפלל והוא לא גומר עם כולם ביחד, הוא עובד והוא מתפלל בעריכות ו... ושמים לב אליו ונותנים לו כבוד וזה, אז יוצא מזה ישמעאל, יוצא מזה איזה קליפה, זה לא, זה לא, לא נהיה מתוקה. בא יצחק תיקן תפילת מנחה, תפילת מנחה אף אחד לא מסתכל עליך, באים אנשים בין לבין ככה חוטפים את התפילה, מי ששם לב. אם אתה עומד עוד 18 באיזו פינה, כנראה איחרת, אף אחד לא ייתן לך כבוד על זה שאיחרת. אז, אבל זה לא עוזר. מתחילים ועושים עניין קצת יותר מוקדם, ומתפללים לאט, וכבר יש כבר רבנים שעומדים במזרח, ומתנדנדים, וכל מיני... אז בא יעקב, תיקן תפילת, תפילת ערבית, תפילת ערבית רשות. אם זה רשות, אז כבר בכלל, אז בזמן הגמרא היו מתפלים ערבית בבתים, בבית. רק בליל שבת היו בהם בית כנסת, בתפילת ערבית. מנחה היו מתפלים בית כנסת, ערבית כבר הולכים הביתה. שזה תקנו מגן אבות. בקיצר, אז כל אחד בבית, אז כבר אין עיקת החיצונים, אף אחד לא רואה אותך, אף אחד לא, לא עושה לך עסק. אז השם עזר, אז קיבלו עליהם חובה. והתחילו להתפלל בבית הכנסת, ועוד פעם, עוד פעם אותו סיפור. וככה אחרי זה באו עוד אנשי כנסת הגדולה, ותנאים ומוראים, ורבנן סבוראי, והגאונים, והראשונים, והאחרונים. כל אחד ניסה לתקן איזה משהו, שאת המשהו הזה הקליפות לא יתפסו, הקליפות תפסו את הכל. עד שבא הבעל שם טוב. הבעל שם טוב... גילה דרך ששאל לדבר עם יהודי על דה ועל הא, ולשאול אותו מה שלמה, וכאילו, איך אומרים היום? לחייך, לחייך אליו. ויצר הרע לא מגיע לשם, מה יש, מה לכבד בדבר כזה, איזה כבוד יש מדבר כזה. אתה מדבר שטויות, אתה נעמד ברחוב ואתה מדבר עם חבר שלך. אפשר לעשות מזה נחת רוח למעלה, ועם זה אפשר לתקן את כל הקלקולים של כל הדורות.
עכשיו יעשו את זה חובה.
אם יעשו את זה חובה, אז זה לא יתקן כלום. זהו, וזה גם... מישהו אמר לי שהוא ראה איזה מודפס את כל הסיפור הזה באיזה מקום. אני לא יודע, אני שמעתי זה בעל פה. ואז, כשהוא סיפר לו את זה, הוא מאוד שמח. כששמע את זה הנכד של המגיד מקוז'ניץ, את הדבר תורה הזה מפיו של אותו סוחר, הוא מאוד שמח, כי זה היה העבודה שלו כל ימיו. ואף אחד לא הבין אותו, אז הוא אומר, כאילו, יש עוד נשמה שמרגישה את מה שאני מרגיש, הוא שמח עם זה. עכשיו, סיפר לי מישהו שראה איזה מודפס, וזה בעצם העיקר הפואנטה, המלקט של הסיפורים שהדפיס את זה, אז הוא כותב למטה הערה, אני לא יודע באיזה ספר זה הודפס, או בספר של פירושים, או בספר של סיפורים, לא יודע. הוא כותב למטה הערה, עיין בתענית דף יוד. כתוב, מובא הפסוק במלכים, איך שאליהו עולה בסערה, השמיימה. כתוב שם, ויהי הם הולכים הלוך ודבר, והנה רכב וסוסי אש ויפרידו בין שניהם. ואז אליהו עלה השמיימה. וכתוב בתוספות בצד, תוספות קטנצ'יק. כתוב בתוספות בצד, איתה במדרש היו מדברים בדברים בתהילים.
ולכן...
כי לפני זה כתוב שמי ש... תלמידי חכמים שהולכים בדרך ומדברים דברים בתהילים, רואים להישרף באש. ומה הראיה? הראיה, הנה רכב וסוסי אש. והגמרה הזאת היא קשה מכל הצדדים. הרי הם לא נשרפו באש, אף אחד לא נשרף. אליהו עלה לשמיים, ואלישה קיבל פי שניים ברוחו. הם שניהם קיבלו מדרגות גבוהות. מזה הגמרה לומדת שהם הולכים ומדברים, אז רואים להישרף באש. אז הוא מסביר שם בהערה, הוא אומר פשוט, הם הלכו עם הדרך של הבעל שם טוב. רק לא היה אפשר ללמוד את זה מהם, כי עוד לא הגיע הזמן. הבעל שם טוב הנהיג את זה. לפני שהיא נתגלתה נשמתו של הבעל שם טוב, אם מי שהיה מנסה לעשות את העבודה הזאת, היה נופל לקליפה של דברים בטלים וליצנות והתפארות ושטויות. אז ממילא הם שהם היו לפני הזמן, הם כבר השיגו את המדרגה הזאת, להם היה מותר, הם קיבלו מדרגה גבוהה. אבל אחרים יכולים ללמוד מזה, הרי לגבי אחרים הם פתאום נעלמו, אחד מהם נעלם, והשני נעלם מבחינה חברתית, הוא פתאום נתקדש ונהיה איזה משהו שאי אפשר, לא רואים אותו יותר. אז אחרים צריכים ללמוד מזה שהם יכולים לשרף באש. את כל זה לא ראיתי כתוב, אבל זה שמעתי, אני יודע שסיפר את זה, הוא סיפר שמישהו התפיס את הסיפור וכתב הערה כזאת. אבל כל פנים, מה אפשר להבין מזה? מה... אנחנו אומרים, הרוח שנושבת מסיפור כזה, שיש עבודות שלפני, שעושים אותן לפני שמתגלה הדרך הזאת בעבודת השם, רבינו מדבר על זה בליקוטי מהר"ן, שיש לפעמים שדרך חדשה צריכה להופיע, הוא מדבר על ונקפו אישה הרה ויצאו ילדיה, שלפעמים מחלוקת אפשר לחסל דרך חדשה, לפני הזמן, אם זה מתגלה לפני הזמן וכל זה. השם ישמור, אבל על כל פנים יש מציאות כזאת שדרך בעבודת השם, למרות שהתורה היא נצחית, והכל תמיד היה והכל תמיד יהיה, והתורה לא משתנה, אבל הטכניקה, הדרך המסוימת הזאת, היא מתגלית בזמן מסוים, ולפני הזמן היא לא רלוונטית. עכשיו, כמובן שדוד המלך הקדים את הזמן, ואצלו הוא באמת תיקן את העבר, אבל שלמה, אצל שלמה התחילה הדרך הזאת כדרך לרבים. שלמה פתח, הוא מביא על זה פסוקים, שלמה פתח את הדרך איך אפשר לתקן את העבר, גם אחד כזה שלא מגיע למדרגה של זדונות נעשים וכזכויות, אף על פי כן הוא יכול לתקן את העבר לגמרי, מבחינה זאת שהעבר לא ימשך אותו לחטוא יותר.
למה דוד התבייש? או כן תיקן?
דוד התבייש, הוא תיקן, אבל הוא לא ידע שהוא תיקן.
כתוב שאני מחייך אני לא מודיע,
נכון, אבל לא מודיע למי?
לעם.
ככה נראה לך. רבי צדוק לומד, כשזה על דרך פומה לליבה לא גליה. אני לא אכניס את זה בעולם כזאת שהלב שלך ישתכנע מזה. בלב תרגיש מבואס, אבל תדע לך, תאמין שתיקנת. זה ניסיון. זה עצמו ניסיון. זה פירוש חסידי. עכשיו, מה זה העניין של שלמה שאצלו התחיל הדרך הזאת? מה היה המדרגה של שלמה? המדרגה של שלמה, כתוב השם נתן חוכמה לשלמה, המדרגה של שלמה היה, הוא קיבל אל תוך האישיות שלו את הבחינה של החוכמה שבמלכות של עולם האצילות. זה נס. שבן אדם בגוף, בעולם הזה, יכול להתגלות בתוכו איזה מדרגה, אפילו מדרגה נמוכה של עולם האצילות, והוא ממשיך, הוא ממשיך לנשום, הוא ממשיך לאכול ולשתות. זה פלא. והוא עוד יכול להיכשל אפילו. אפילו את הבחירה לא לקחו ממנו. אבל זה היה המדרגה של שלמה המלך.
זה היה בזמן של שלמה, אבל זה היה עם דוד המלך, זה לא...
נכון, נכון.
שלמה המלך לא עשה שום תיקון.
נכון, אבל זה התחיל מתי ששלמה נהיה מלך. לא מתי ששלמה נולד.
שמה, שמה התחיל?
תכף נראה. התחיל הסדר הזה שכל אחד יכול לתקן גם את העבר. עכשיו כאן הוא מסביר, בשביל להסביר את ההבדל בין דוד לשלמה, הוא חוזר עוד פעם להסביר את דוד, מה השורש של דוד. כי ידוע אבא יסד ברטה. דוד זה באופן כללי מרכבה למידת המלכות. לא לחוכמה שבמלכות, באופן כללי למלכות. אבא יסד ברטה, החוכמה היא השורש של המלכות. והאבא הזה, זה אברהם אבינו. למרות שאברהם מרכבה למידת החסד, תכף נראה. ויסודו של דוד המלך עליו השלום נצמח מאברהם אבינו עליו השלום. כמו שאמרו זל, איכן מצטיב, כתוב שם, מצאתי דוד עבדי, יש פסוק בתהילים, מצאתי דוד עבדי, איכן מצטיב בסדום. איפה בסדום? אצל בנות לוט.
במערה.
משם יצא רות, ומרות יוצא דוד. עכשיו, כל הסיפור הזה של לוט ניצל היה בזכות אברהם. ואיזה זכות הייתה ללוט? אברהם עורר את הזכות של דוד שהציל לעתיד לצאת מלוט, ולכן לוט ניצל, ודוד יצא ממנו מצד האמא שלו, מצד הסבתא שלו, סבתא רבא שלו. ויסוד דרגת אברהם אבינו עליו השלום, הוא שהיה תחילה לגרים. אצל אברהם אבינו היה בדיוק אותו סיפור כמו אצל דוד. בגלוי הוא היה תחילה לגרים, והוא היה... הוא היה התחלה של כל אלה שמתקנים רק את העתיד, ולא מתקנים רטרואקטיבית את העבר, כמו גר, שעדיין סורו רע, ובאופן פנימי הוא היה היהודי הראשון, וממנו צמח עם ישראל, וממנו יש התחלה חדשה. כן, אז בדיוק אותו דבר השתקף אחר כך בדוד, שבאופן פנימי הוא תיקן את העבר, ובאופן חיצוני הוא עדיין... עדיין הוא סבל אלבונות על זה שאמרו לו, תראה מה עשית.
הוא עמד בעשרה ניסיונות, אברהם אבינו, זה לא אומר שהוא תיקן?
תכף נראה. הוא מזכיר את הכל. לאט לאט. רק אחר כך, מי שנולד יצחק, זה עוד לפני כל העשרה ניסיונות. חלק מהעשרה ניסיונות היו אחרי שנולד יצחק. רק אחר כך, מי שנולד יצחק והתקליל בו, זכה לשם איתן האזרחי. חז"ל אומרים שאיתן האזרחי זה אברהם אבינו, ואברהם אבינו זכה לשם הזה כשהוא נהיה אבא לבן שנימול לשמונה. בעצם הראשון שנולד יהודי ועבר ברית בגיל שמונה ימים היה יצחק. ברגע שאברהם זכה להיות אבא של ילד כזה, התגלה שבעצם גם הוא כאילו נימול בשמונה. למרות שטכנית הוא נימול בגיל 199. יצחק דרך אגב לא יכל להיוולד כל זמן שאברהם לא מל. יצחק היה צריך להיוולד מטיפה קדושה. אבל אברהם מל בגיל 99, איך יכול להיוולד לו בן שנימול בגיל 8 ימים? כשנולד יצחק התברר שבפנימיות אברהם אבינו היה כבר נימול מגיל 8 ימים.
למרות שהוא גר.
זאת אומרת שבפנימיות הוא לא היה גר, הוא היה אבא של כל הגרים, אבל הוא בעצמו היה לו מעמד של יהודי. למרות שבהתחלה הוא עבד עבודה זרה עם כולם וכל זה, הוא תיקן את העבר עד הסוף. רק זה שהוא תיקן את העבר, מתי התגלה? כשנולד לו בן. אצל דוד זה התגלה כשהבן שלו נהיה מלך. תמיד זה התגלה אצל הבן. אצל הבן התגלה מי היה האבא.
רואים בבן מתגלה המוח הרי של האבא.
כן, כן, הוא מדבר על זה. הוא אומר עוד יותר, הוא אומר שאצל כל בן רואים מי זה האבא באמת. זה מפחיד.
זה ידיד מבטן, לא?
כן.
זה על אברהם הולך?
האבא שלו, מי?
כשאומרים קידש ידיד
מבטן. קידש ידיד מבטן זה יצחק. זה יצחק. אחר כך יש יעקב שהוא נולד מאבא שכבר נימול בשמונה. יצחק נולד נימול בשמונה, אבל האבא באופן רשמי על כל פנים לא נימול בשמונה, באופן פיזי בעולם הזה. יעקב נולד מאבא שכבר נימול בשמונה. אז תכף נראה, אבל יש בזה סדר, יש כאן שלוש דרגות. וכל השלוש דרגות האלה הן שלוש דרגות בתשובה. אפשר כאן להבין עוד דבר, שתשובה זה לאו דווקא על חטא. תשובה זה כל נקודה של התקרבות לקדוש ברוך הוא זה תשובה. רק יש התקרבות לקדוש ברוך הוא בסגנון של אברהם, ויש בזה איך שאברהם לפני שנולד יצחק, איך שאברהם אחרי שנולד יצחק, שזה גם כולל את יצחק עצמו, ויש בזמן יעקב. ואחרי זה, בדורות יותר מאוחרים, יש איך שזה אצל דוד, ואיך שזה, איך שזה אצל שלמה. אנחנו נראה את זה בהמשך, כבר אין הרבה זמן, אבל... ויסוד דרגת אברהם אבינו עליו השלום הוא שהיה תחילה לגרים, כמו שאמרו בחגיגה, רק אחר כך מי שנולד יצחק והתקליל בו זכה לשם איתן האזרחי. מה זה איתן האזרחי? שהוא הופך להיות אזרח. אזרח זה אנטיטזה של גר. בפשטות גר זה אחד שהוא לא מקומי, ואזרח זה, זה מקומי, איתן. כן, בלדי.
איתן מושבך.
איתן מושבך. להיות כאזרח בישראל, שבתוכה השם יתברך, לך טל ילדותך. זה פרק שנאמר על דוד, על אברהם אבינו. זה קופיוד או משהו כזה. יש פה סידורים תהילים. משחר לך טל ילדותך. שם כתוב על דברתי מלכי צדק. מלכי צדק מדבר עם אברהם אבינו בפרק הזה. בפשטות. קוף יוד. לדוד מזמור, נאום השם לאדוני. כתוב למעלה, בו יסופר איך ששאלו לאליעזר עבד אברהם, וסיפר איך הרג אברהם מלכים גדולים וחילותיהם. עיין בפנים ותמצא שכל המזמור הולך על אברהם בשביל שהכיר את בוראו מילדותו, לכך זכה לשם. אז אליעזר מספר, נאום השם לאדוני, השם אמר לאדוני, לאברהם, שב לימיני עד אשית אויביך אדום לרגליך. מתי עוזך ישלח השם מציון רדה בקרב אויביך, עמך נדבות ביום חיליך בהררי קודש, מרחם משחר לך טל ילדותך. הקדושה, אתה קיבלת אותה מטל ילדותך, וזה עובדתית, זה הרי לא נכון. הוא נולד בבית של עובדי אלילים. אבל את זה הוא קיבל. במשך החיים שלו, כאן לפי הפשט מדובר כשהוא רדף אחרי המלכים, להציל את לוט. אז כאילו, הוא דאג שדוד יצא. ולפי איך שרבי צדוק אומר כאן, זה התגלה כשנולד יצחק. זה היה הרבה שנים אחר כך.
זה הפשט של אברהם בא בימים.
הוא בא עם כל הימים, נכון.
גם שהוא היה עבוד עבודות.
אז הוא כן, הוא תיקן את הכל.
עבודותיך, הוא ידע את קולו בגיל 3, יש מדרש.
כן, נכון, יש מדרש בגיל 3, יש מדרש בגיל 48 ויש בגיל 40. יש 3 מקורות. אבל גם הגיל 3, אז הוא נשאר לו, כמו בסיפור ההוא על הבעל שם טוב, שהוא אמר פעם, הבעל שם טוב סיפר, שפעם היה גר שהתגייר, הוא היה צדיק, וכשהוא עלה למעלה, אז מקטרג אחד תפס אותו על זה שהוא ינק מגויה. סיפור. אז הורידו את הנשמה שלו שינק שנתיים יהודיה, והוא נפטר, ילד נפטר. ולמטה זה היה נראה כאילו סיפור נורא והיום שילד נפטר בגיל שנתיים. ולמעלה היה שמחה גדולה שהנשמה הזאת חזרה והיא הייתה מתוקנת לגמרי. ופה זה נהיה מתוקן מהרגע הראשון, בלי לבוא עוד פעם.
מה שהוא אומר עכשיו עם אברהם ויצחק, זה אותו דבר שהוא אמר עם שלמה ועם דוד?
אני לא יודע אם זה ממש אותו דבר, אבל זה מקביל.
נתגלה רק שיצחק עולה, נתגלה שאברהם.
כן, כן, אבל זה מקביל, ויכול להיות שזה לא לגמרי סימטרי, זה נראה בהמשך. אני לא זוכר את כל הפרטים. כמו שאמרו בבראשית רבה על פסוק זה, תאמר שיש בידי אבון וכולי, גם קשור עם הרדיפה אחרי המלאכים, זאת הייתה מלחמה, וליבו נקפו מדוע הוא הרג בני אדם. עיין שם. והוא כלפי שהקדים מרחם משחר, ודרשו שם מרחמו של עולם, לא רק מרחם של האמא שלך, מהרגע שהנשמה שלך נאצלה ברומו של עולם, אתה קדוש וטהור, ואין לך שום שייכות לבית של תרח ולכל הדברים האלה. זה מה שהודיעו לו משמיים. הוא בעצמו, אם לא היו מודיעים לו את זה, הוא לא היה יכול לדעת. אז זה היה, ורק תחילתו היה כגר. בהתחלה, לפני שהודיעו לו ולפני שהוא ידע. אבל אחר כך זכה לגלות שורשו שהוא אב העולם ושורש האומה הישראלית כולה. הוא נקרא אב המון גויים. מצד אחד הוא אב לכל העולם כולו, שהוא יכול ללמד אותם את הדרך איך לתקן את העבר. איך לתקן את העתיד. והוא אב לאומה הישראלית שיכול לתת להם את הכוח לתקן גם את העבר. שהוא התחלת יחס זה לשורש ישראל, שיוכל לשנות הקודם גם כן. זה ההבדל בין התשובה של נינווה לתשובה שכתוב על יהודים. הם תקנו רק את העתיד. נינווה לא נהפכה. אבל את כל החמאס ואת כל הזה הם תקנו, מי שהחזיר, החזיר. אבל הם לא תקנו כאילו לא היה. ודבר זה היה אחר אשר הוליד אברהם את יצחק, שהוא קדוש מרחם ונימול לשמונה. ואברהם הוא המוליד זה. אברהם הוליד ילד שהיה קדוש מבטן, ממילא הוא שורשו כן. מאחר שהוא הביא דבר זה של שורש ישראל בעולם, אם הוא גורם, הדבר הגורם הוא עוד יותר גבוה מהדבר הנגרם. אם הוא גרם שיוולד יהודי קדוש מבטן, אז ודאי שהיה לו את המעלה הזאת, למרות שטכנית הוא נולד אצל עובדי אלילים. שלא היה עדיין במציאות בעולם הזה כלל. נשאיר את זה פה, איך להתפלל. יש לנו תקווה, איך שלא נהפוך את זה. הוא כותב בהתחלה, ליקוטי ענייני תשובה לשווי פשע ביעקב. קרא לזה תקנת השווים. מה חז"ל קראו תקנת השווים? אחד שגזל קורה, הוא צריך להחזיר אותה, והוא בנה אותה בתוך הבית, הוא צריך להחזיר אותה, הוא צריך לפרק את הבית. עשו תקנת השווים שירגע, שלא יפרק את הבית, שישלם כסף. אז תקנת השווים זה בא כאילו ככה, אל תתייאש, יש לך תקווה. טוב.